מדברים מהלב, הרב שלמה בחר בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים.
שלום וברכה וחנוכה שמח, מאזינים ומאזינות יקרים. אנחנו כאן כמדי שבוע בתוכנית מדברים מהלב, והשבוע הזה, כיוון שאנחנו נמצאים בחג החנוכה, אנחנו רוצים לעשות תוכנית מיוחדת, נדבר מהלב, אבל לא עם מאזינים. יש לנו כאן הזדמנות מיוחדת לשבת עם עורך דין, סופר, מרצה, ידידי, ראי ואהובי, דובי ויינרוט, ואנחנו נרצה לשוחח איתו על העבר, אבל בפרט על ההווה שמוביל אותנו לעתיד. שלום, חנוכה שמח ולילה טוב, עורך דין, מרצה, סופר, דובי ויינרוט.
עזוב, עזוב, דובי ויינרוט, מספיק.
אני בכוונה משתמש בכל הכינויים והתארים, מכיוון זה מוביל אותי לשאלה הבאה, לאיזה תואר אתה הכי מתחבר? מה הכי נוגע בך? מה הכי מאפיין את דובי ויינרוט?
אני מבטיח שאני לא אומר את זה בגלל הענווה. פשוט דובי, אני לא אוהב את זה.
אבל בכל אופן, אתה עוסק כעורך דין, עושה את הספרים, אתה מעביר הרצאות רבות ברחבי הארץ.
אז שיווקית אני אשתמש בכל מקום איפה שאני צריך.
לא שיווקית, אני מדבר, אנחנו בתוכנית מדברים מהלב. למה הלב שלך הכי מתחבר כאשר אתה כותב ספרים?
חד משמעית ספרות, כי זה פשוט, אני חושב שבסופו של דבר, אחרי כל השואוף של כל העולם פה, אדם צריך, אדם בעצם מתחבר לנפש שלו. אין ספק שספרות זה מקום שאתה מתחבר לנפש שלך, ואתה מבטא את עצמך שם. ואני חושב שהרבה אנשים, לא סתם יש כל כך הרבה ספרים.
כן.
יזהר מהרבות ספרים הרבה. לא, גם לא קוראים הרבה, כן. אבל כי אנשים רוצים לבטא את עצמם, וזה באמת המקום הכי חשוב. אני חושב שזה המקום.
כן. תראה, אתה אחד הספרים הפופולריים, והמיוחדים שכתבת, מחר השמש תזרח.
כן.
מה שבעצם מוביל אותי להתמקד בעתיד.
כן.
אבל אתה יודע, אתה אמרת לי לאחרונה, אחד היסודות בשמה של רעייתך חני זיכרונה לברכה, אם אנחנו נמצאים כרגע בנר השני של חנוכה, אז היא אמרה יסוד חשוב מאוד, משמעותי מאוד, שנוגע להמון מאיתנו. אנחנו בתוכנית בדרך כלל משוחחים מאזינים, על התמודדויות, על קשיים, על אתגרים שיש לכל אחד ואחת מאיתנו בחיים, וכיצד אנחנו ממקסמים, ממנפים אותם והופכים אותם לצמיחה ולגדילה.
נכון.
אז אתה אמרת לי שאחד מהיסודות שאכן אפיינו אותה, שהיא דיברה על חנוכה, אז היא שאלה בעצם, מה מיוחד בכך שהם שמחו ביום הראשון כשמצאו את נספח השמן? נספח השמן בעצם היה טרגדיה גדולה, בית המקדש נחרב, רואים אותו בשיא השפלות, זה דבר שהוא שובר, הוא רומס, הוא פוגע בעצם במקום הרגיש ביותר בעם ישראל, בית המקדש, הם נמצאים שם, ובתוך כל שברי המקדש הם מוציאים פח שמן, והם שמחים,
כן,
למרות שהם יודעים שיש להם כעת 8 ימים, מול פח אחד שלא אמור להספיק, והם מוצאים את אותם שמחים. מה היסוד שאמרה לקחני?
כן, זה יסוד ידוע, שהיא אמרה, בשמה, חלק כבר שמעו את זה, אני מניח, אבל אני חושב שזה תמיד, תמיד טוב לחזור על זה. היא שאלה, נצאו את מח השמן, אז הם לא ידעו הרי שאלה הם ל8 ימים, נכון?
כן.
אז היא שאלה, אז אולי הם שמחים, היו צריכים להיות עצובים, להפך, מחר לא יהיה. הרי תמיד יש לנו פרנסה, ואנחנו אומרים מה יהיה בחודש הבא, מה יקרה בחודש הבא. אז זאת אומרת שזה בדיוק היסוד, היסוד הוא שהיום יש, היום שמחים, אני לא יודעת מה יהיה מחר, אין לי מושג. ולא רק זה, אלא אדם שחי ככה, והיא חיה ככה, שהיא הרי מן הסתם גם מטבע הדברים הייתה צריך לחיות כך, אבל גם באמת נכנסה לזה והאמינה בזה, אז זה לא סתם שזה קרה, זה לא מקרי, שכשאתה מאמין בצורה הזאת יש לך נס ל8 ימים, כי כשאתה באמת מאמין, ואתה הולך בתמימות עם הקדוש ברוך הוא, שמה שיש היום, אני שמח עם היום, באמת קורה לך נס, זה באמת ככה. ולכן זה אחד הניסים הגדולים. לשאלה עצמה שאתה שואל, זה סתם דבר מעניין, באמת, מה אנחנו כזה, אני גם שאלתי את עצמי, פח השמן, בוא, יש פה מלחמות, ניצחו במלחמה, ניצחו בזה, פח השמן, זה מה שיש לנו לחגוג.
כן.
התשובה הידועה והנכונה, וגם זה דרך חיים, זה שהפח השמן מראה את הליטוף של השם כלפינו. חני התבטא, אנחנו בפרשיות האלה לומדים הרבה על יוסף. אנחנו יודעים שנכון, מכרו את יוסף, ואז באה ארוחת ישמעאלים, נשאות נחרות צרי ולות, פסמים, כדי שלא יריח אותו צדיק ריח רע. וגם פה עולה השאלה, גם זה היא כתבה הרבה. מה? זה מה שמעניין עכשיו. זורקים אותך לבור, מוכרים אותך לעבד, שעכשיו באים לפה ערביים שלא נושאים נפט, אלא משלחת פסמים. אז ינתה על זה שכל בן אדם שנמצא בצרה, יש לה הרבה פעמים משלחות פסמים שהשם שולח לו בדרך. ריחות טובים שהשם אומר לו, אני איתך, עזוב, אני איתך. נכון, אתה נפלת על מה שנקרא לבור, מוכרו אותך לעבד, אבל תדע לך, יהיה לך הרבה משלחות פסמים בדרך שתראה שאני איתך. וזה החלק המתוק והיפה בתוך המשברים, שאתה רואה שהשם איתך. ואותו דבר נס פח השמן, כי זה מראה שהשם איתנו, כי על המלחמות היה אפשר להגיד תמיד, תמיד אפשר להמציא, אני נינג'ה אמריקאי, מה שנקרא, אני ניצחתי את כולם, נכון, יהודה המכבי ניצח, אבל על הנס פח השמן אין לך מה לענות, זה מראה שהשם איתנו, במלוא מובן המילה, זה המתיקות הקטנה הזאת, ענני הכבוד האלה שהשם נמצא איתנו. וזה החלק היפה, ועל זה אנחנו חוגגים, על הדבר הזה.
כן, אבל כשאתה אומר את הדברים בעצם, אני חושב שברמה מסוימת הם מקופלים בתוך דברי חז"ל, שמי שאומר איך יחיה למחר, מה אוכל למחר, הרי זה מקטני המנה.
בדיוק.
זאת אומרת, אדם שמאמין ברמה הגבוהה, צריך לחיות את היום, כי מי שבעצם, אם בן אדם חי בצורה מוחשית את האמונה, שהיום מי ששלח את המשכורת, זה לא הבוס, אלא הבוס, הביג בוס, מה שנקרא בורא עולם, אז הוא גם נמצא כאן מחר ומחרתיים.
בדיוק.
אז שוב אני אתייחס לפתיח, בו אתה אמרת שאתה הכי מתחבר לסופר שבך, ששם בעצם אתה מביע את מה שיושב לך בלב, את הרעיונות שלך, את התובנות שלך, את החיים שלך בעצם.
נכון.
ואם אני מחבר את זה לספר המרכזי בחייך, מחר השמש תזרח, אז זה באמת לוקח אותי להתייחס לך ולעתיד שבך. אבל עדיין קשה לי מאוד מאוד להתנתק, למרות העבר ולמרות החמש שנים שחלפו, שהם בעצם הייתה פה אישה והיה פה אדם, שהם שני אנשים בלתי נשכחים. אנשים, מעבר לכך שהם אנשים...
אדם, אתה מתכוון...
אדם לאביך, הרב דוקטור יעקב.
כן, בהחלט.
שני אנשים שמצד אחד אנשים עוצמתיים מאוד, קריזמטיים, חכמים, פינומנליים, ממש בכל התחומים, שמה מלך לפניהם בחייהם ואף במותם.
כן.
ואתה מדבר כרגע מולי, אני רואה אדם אופטימי, חזק, עוצמתי, צועד קדימה, ואני לא מצליח לחבר את זה עם הדמות שבעצם איבדה שני אנשים יקירים, מחוברים, קרובים מאוד לליבו, של אותו אדם שיושב מולי, שמלבד עוצמתם נדבר גם על הקשר ברמה המשפחתית והאישית. זאת אומרת, יש איזה משפט שראיתי פעם, אח במקרה, חבר מתוך בחירה. זאת אומרת, מעבר לקשר המשפחתי, היה פה חיבור חזק מאוד בלב. ואני עומד ותוהה, מניין תעצומות הנפש של האדם שיושב מולי, שמדבר איתי על ניסים ועל אמונה, כאשר אני מדי שבוע כאן בתוכנית, ובין תוכנית לתוכנית, במהלך השבוע גם נפגש עם לא מעט אנשים, שמתמודדים עם תרצי אתגרים פחות קשים, ומתאים לנפול. משדרים סדקים ושברון וצונמי, ואני שואל מה בעצם נותן את הכוח?
טוב, זו שאלה כמובן שאני אפשר לדבר עליה יממות, משום שזה כמו להגיד לפסיכולוג, אני לא מאושר, איך אני אהיה מאושר, זה קצת ככה, כן? אבל אני אנסה לתת אולי עקרונות, משהו שאני יכול לחשוב איך אני יכול.
אני אגיד לך, הסיבה שאני שואל אותך, כי יושבים לא מעט מאזינים ומאזינות שמקשיבים לנו בבית.
כן.
אני חושב שזה דבר שהוא יכול להיות מאוד מאוד תועלתי, ולכן לא בכדי אני מבקש ממך בצורה תעוזתית, לפתוח את הלב. בצורה,
כן,
בסדר.
תראה, אדם שעבר, צורך העניין, דיברתי, תראה, במסגרת מה שאני עברתי, דיברתי עם המון המון אנשים, דיברתי עם המון אלמנים, דיברתי עם המון אנשים שיש להם אנשים או גברים, חלילה, חולים בבית.
אני חושב שאתמול אפילו מסרת הרצאה.
נכון, כן. נכון. הרצאה לפני אולי 150 אלמנים, אוקיי?
כן.
ארגון נפלא שנקרא לא אלמן ישראל. באמת זה ארגון היחיד לאלמנים בארץ, כי תמיד יש לאלמנות, לאלמנים אין, באמת ארגון שהרשים אותי מאוד, לא הכרתי, באתי כאו, מה שנקרא מרצה אורח, והופתעתי לראות מפעל אדיר. אבל צריך להבין שדיברתי עם המון אנשים, תראה, צריך לדעת שלמעשה זה מתחלק בעיקרון לשתי קטגוריות, שני סוגים, ואדם צריך לדעת איפה הוא נופל בתוך הקטגוריות האלה. אנשים שעברו למשל חלילה, עברו, לא חלילה, עברו, אנשים שעברו שואה, אתה יודע שדיברתי עם הרבה פסיכולוגים וגם פסיכיאטרים שאמרו לי שיש שני סוגים. יש את הסוגים של אלה ששוקים בעבר, בעבר שלהם, וזה באמת מאוד קשה להתגבר על זה, לכאורה. שוקים בעבר שלהם, והם מתים, מה שנקרא, עם כוס התרלה, ועם, פשוט ככה, הם מתים בדיכאון, עם דיכאון.
מראה על העבר.
כן, מה, סליחה? מראה על העבר, כן, כן, כן. ואלה שהצליחו, אתה רואה, אלה שבסופו של דבר אתה רואה, ניצולי שואה שהתקדמו, ולא רק שהתקדמו, הצליחו בעולם עסקים, והקימו משפחות, זה אנשים שהיו דבקים בעשייה. יש לי הרבה, אני רוצה לממש את עצמי, יש עוד החיים לפניי, החיים יפים, כן, החיים יפים, למרות הכל החיים יפים, זה אתה מחליט בסוף איפה, איזה מגירה אתה פותח בתוך הלב שלך, והשאלה היא מה אתה פותח. אתה יכול לפתוח את העבר, ואתה יכול לדבר על זה בלי סוף, ולשקוע, לשקוע בתוכו, אין בעיה, זה בחירה שלך, בסופו של דבר זה בחירה.
כן.
ואתה יכול להגיד, לא, אני מה שנקרא, ויקום אברהם מעל פני מתו, אני מתקדם, אני מוצא שידוך לבן שלי, אני הולך וקונה מאפרון את הדברים, אני מתקדם קדימה. כי יכול שאתה מתקדם קדימה יותר, אגב, המלצה מאוד יפה של הרב זקס, אתה מתקדם, כשאדם עובר משבר, הוא אומר, אל תיכנס כרגע לכל הנבחי העבר, כי אתה לא תצא מזה, תתקדם קדימה, 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 תבנה את עצמך, תכתוב, תעזור לאנשים, תלך, תעסוק בעשייה, אחרי זה תלך אחורה. קודם תלך קדימה ואז תלך אחורה. אז זה כבר אתה בא ממקום אחר, אחרי שכבר עברת איזושהי כברת דרך יפה, אתה יכול לפתוח, להסתכל, כן, בהחלט, איך אומרים, כמובן,
לפתוח את האלבום.
לפתוח את האלבום ולהסתכל, ואתה בא ממקום הרבה יותר בריא, הרבה יותר בריא. אבל אם אתה שוקע, זה בחירה, אתה בבעיה. אתה יודע, הרי ברון קוטלר, איבד הרבה מבני משפחתו, ראה אותו אחד שרוקד בשמחת תורה, אמר לו, על מי אתה עובד, מה שנקרא, כן? מה, באמת, על מי אתה עובד? עברת כל כך הרבה, זה אמר לו, לא, אני ממש לא עובד, אז בכלל לא סותר. יש לי מגירות בלב, מה שנקרא, יש את המגירה של הצער, בהחלט יש, מדי פעם אני מוציא אותה קצת, מה שנקרא, מתחבר איתה ונותן את המקום, אבל באיזה מגירה אני נמצא, אני בוחר. כרגע תאמין לי שאני בוחר בשמחת תורה.
כן.
וזה ככה, כי בוא, אני יכול להגיד את זה לכל בן אדם, אנחנו יודעים את זה. החיים בסופו של דבר, כמה שהם קשים, הם גם מאוד יפים, רק אנחנו מתרגלים ליופי, מתרגלים ליופי, בוא, הרי בסופו של דבר, ניקח כל בן אדם, ניקח כל בן אדם פה, גם בן אדם שהוא מיליארדר, אני אגיד לו, תשמע, אתה מוכן שאני אקח לך את שני העיניים, או, ותישאר עם הכסף, שאני אקח את הכסף, תישאר עם שני העיניים, אני אגיד לך חד משמעית את שני העיניים, אבל מה, למה אתה לא, למה אתה לא מעריך? משום שהתרגלתי לזה. אז אני אומר, אני משתדל לא להתרגל קודם כל, וגם לפתח מה שנקרא ריגושים חדשים, ולממש את הפוטנציאל שבי כמה שיותר, ויש לי ברוך השם, אני חושב הרבה פוטנציאל. דווקא בגלל, באתי ממקום מסוים, וגם למדתי מאנשים מסוימים, גם מה שהזכרת, אנשים עם תובנות אדירות, ואני פשוט מתמקד בעשייה, ובלתת ובלהעניק, וזה גם נותן לי כוח. כמובן שזה נותן לי כוח.
הייתי מאוד מאוד רוצה
לשמוע. אם אני לא עונה על השאלה, תגיד לי, לפעמים אני יכול לא לענות.
זה נכון ברמה הרעיונית לחלוטין. הייתי כן רוצה להתייחס ברמה הפרקטית, ואני כל הזמן מנסה להתמקד במחר השמש תזרח, ואני נשאב כביכול כן אחורה, מכיוון שאני רוצה את כל האסופות מידע ואת התובנות החשובות שגם אתה לקחת, וגם בעצם דמויות ההוד נקרא להם, רעייתך חני זכרונה לברכה ואביך הרב דוקטור יעקב, כן לגעת בנקודות שם, ואתה יודע מה, אולי ניקח את העבר בכדי לראות מה אנחנו יכולים להשתמש בזה בעתיד, תחת הכותרת מחר השמש תזרח.
כן.
אתה מדבר על חיים לצד קשיים.
נכון.
אני רוצה לדבר על שני האנשים המופלאים הללו, חיים בתוך קשיים. זאת אומרת, ראינו שני אנשים, גם את חני זיכרונה לברכה וגם את הרב דוקטור יעקב, ששניהם עברו תקופה לא קלה בכלל.
ולשון המטה.
לשון, כן, כן. אני לא מנסה לחפש לשון אחרת, כי אין לשון שתתאר, אז לכן אני משתמש בנוסח הזה. בסופו של דבר, אני יודע שהם בצורה אפילו מפתיעה, דווקא בימי הקושי, אולי בעיקר ימי הקושי, או אם תרצה גם בימי הקושי. ושוב, ימי הקושי לא באמת מתארים את אותם ימים שחלפו עליהם, טרם עזבו את העולם, וגם אז הם עסקו בנתינה לזולת, בזמן שמן הצפוי, מן הראוי היה, שאז הם ישבו וימתינו להכרת הטוב של כל עולם שיתנו להם.
כן.
האם זה למרות הקושי, או שדווקא בקושי זה מה שנותן את האפשרות לשרוד ולהמשיך?
אני חושב שאני יכול להגיד את זה גם על עצמי, אבל ודאי גם עליהם. אתה יודע מתי אני כותב הכי טוב?
כן.
כשאני במשבר. אין ספק. רבלי בלייגר אמר פעם שהעשב מוציא את הריח שלו כששוברים אותו. לפני זה אין לו ריח, הוא לא יכול להוציא את הביסום שבו. וזה יתרון בתוך הסיפור הזה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אדם, מה אדם רוצה בחיים? אדם רוצה להביא את עצמו לידי ביטוי. הרי מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לממש פוטנציאל שקיים בנו. נכון שאנחנו רוצים, כולם רוצים בוודאי שיהיה להם רווח ופרנסה ובריאות, זה ודאי, זה, okay. זה בסיס. אבל יותר מזה אנחנו רוצים, יותר מזה?
מימוש.
מימוש. המקומות שבו אתה נמצא ב, 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 בתהום נקרא לזה, זה המקום שבו אתה הכי קרוב לקדוש ברוך הוא, לא במובן הקלישאתי של המילה. זה אוטומטית, זה בכלל לא, אני לא צריך אפילו, אתה יודע, להגיד איך. כשאתה שמה, איך אומרים, השכינה נמצאת מעל ראש של, מעל ראשו של חולה, וכשזה שמה, אתה בעצם, כל הפיצוץ שיש בך, התום שיש בך, מתפרץ החוצה. כן. אתה כותב יותר, אתה פחות מוסך מדברים של, שאתה יודע, אנחנו כולנו מוסכים, בוא, אדם בעצם, אני יכול להגיד על הרבה אנשים שאני חבר שלהם, שאני שואל את עצמי, תגידי, ככה היית רוצה לגמות את החיים בגיל 70-80? אני אומר לך חד משמעית שמתי לוקחתו לשיחה קצרה וגם לקחתי חלק. התשובה היא לא, הוא רוצה הרבה יותר מזה, כי בסוף מה, נו מה, תאכל, תהיה במסעדות ותהיה בדירה טובה, זה לא מה שבנם רוצה. ודווקא המקומות האלה מקנים את ההסתכלות שבו הזמן קצר, המלאכה מרובה, ובעל הבית דוחק, ואתה רוצה לתת לאנשים, להפך, אז אתה רוצה, אתה אומר, אוקיי, אני תמיד רוצה לתת לאנשים, אבל עכשיו זה הזמן שלי לתת להם. זה הזמן, כן? עכשיו, אני למזלי, באיזשהו מקום, בתוך כל הסיפור, בינתיים, ברוך השם, ועד 120, כן, בריא, וזה יתרון גדול, כי גם אני, נקרא לזה, חש, נקרא לזה, חשתי, את אובדן הזמן, וכמה הוא קצר בסופו של דבר, וכמה אני רוצה מצד שני לתת, ואני מנסה, אתה יודע, אני לא יכול להגיד שאני במימוש מלא, אבל אני במימוש הרבה יותר גדול מאשר כל האירועים הקשים האלה לא היו מתרחשים. אז כן, אני מוצא את היתרונות בתוך הסיפור כמובן, כן? זה יתרון, זה יתרון גדול. זאת אומרת, לא הייתי, אתה אולי לא בוחר, אף בן אדם לא בוחר במסלול חייו. אתה בסך הכל, הקדוש ברוך הוא בוחר לך את מסלול החיים, ואתה צריך להרבב את הקלפים הכי נכון, שנקרא. אז אני חושב שזה כן, זה יתרון.
אז אם אני ארצה באמת לעזור לך בתוכנית הזו, לממש את עצמך, ולהביא תועלת לאחרים, אז אולי הפכת בעצם מה שביקשתי בהמשך לעשות, אז כבר הקדמת אותי. אתה הסברת מבחינה רעיונית, הבאת פה יסוד חשוב, ואני רוצה שזה יביא תועלת למאזינים ולמאזינות, ואתה דיברת, סליחה, שכאשר יש קושי ויש תקופה חשוכה, ואנחנו נמצאים כעת בתקופה שהיה אור בתוך החשיכה, שזה בעצם מה שהוביל לניצחון המעטים את הרבים וכולי. אז אתה אומר, יסוד נורא נורא מעניין וחשוב. עכשיו קשה, תתעסק בדברים אחרים. זה לא הזמן עכשיו לחטט, לפתוח את הפצעים.
במידה, כמובן לא, אתה יודע, לא צריכים להיות, לא להתכחש, ולתת לזה מקום פה ושם, אבל במידה, במידה, זאת אומרת, אם אתה, מה שנקרא, זה המגירה הקבועה שלך, אתה במצב לא טוב.
אתה שם.
לא, זה לא טוב.
אתה סגור שם, כן.
כן, אתה סגור שם, כן.
אבל, אז אתה אמרת להתעסק בדברים אחרים.
כן.
ואז בעצם, אנחנו חושבים על דברים אחרים ושוכחים את זה, כמו ש...
אולי נמחיש את זה קצת יותר, תראה. דווקא בראי הפרשה, זה אחד הוורטים גם של חני, תראה איזה דבר יפה, זה באמת, אני חושב שהוא אחד הדברים הגיוניים שהיא כתבה, היא כתבה הרבה ספרים, כן? אחד הספרים זה שבת שלום חני.
כן.
אחד הדברים שאני, וואו, כאילו קסמתי, זה, יש ידוע שכתוב שיוסף זרקו אותו לבור, נכון? אז כתוב שהבור היה ריק, ואין בו מים. אז שואל רשי בשם המדרשים, כמובן, גם מביא את זה.
מה המסר בשבת?
נכון? לא, יפה, אתה מתרחם יותר ממני. אז כתוב שהבור ריק ואין בו מים, אז הגמרא שואלת, אם הוא ריק, מה צריך להגיד שאין בו מים? הרי אמרת שהוא ריק. אז הגמרא אומרת, נכון, אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו. אז השפתמת אומר, זה שפתמת ידוע, יפה, הוא אומר שהבור הזה זה הראש שלנו, נכון? הבור שלו זה הראש שלנו. אם אין בו מים, אוקיי? אין וקום, אין באמצע. אין באמצע. אם אין לו מים, אם אין בתורה, אם אתה לא מכניס דברים טובים, אין באמצע. נכנסים נחשים ועקרבים. עכשיו, המים הזה זה תורה, או שזה להתעסק בחסד, או שזה להתעסק בדברים שכמו מים, שקוף, יפה וזורם. עכשיו, תראה לאן חני לקחה את זה, כי אני פעם אמרתי לה את החיון הזה, והיא אמרה לי, דובי, אבל יפה, מאוד יפה, אבל למה דווקא נחשים ועקרבים? למה לא, אני יודע מה, זבובים ועריות, אני לא יודע מה, כן? אז היא אמרה שזה המשך שאלה, שהנחש כידוע הוא מקיש מקדימה, והקרב הוא מקיש מאחורה, כי האויב של הבן אדם זה העבר שלו והעתיד שלו.
וואו.
זה האויב שלו. אז הוא צריך שבראש שלו יהיה מים, ואם לא, באים נחשים ועקרבים, נקיפות מצפון, יו, מה היה, איך איבדתי את העסק, איך לא עשיתי, איך לא הרווחתי כסף,
יהיה?
ומה יהיה, איך אני אחיה עוד חודשיים, עוד שלוש, עוד ארבע, עוד חמש. אז אם אתה במצב הזה, תדע שהראש שלך לא מלא במים.
מדהים.
הוא לא מלא במים, נקודה. אין משמעות מספיק, וכשאתה מגיע לשם, כשאתה בשבר כזה ואתה נוחת, תגיד, בוא נפתח ספר, אני צריך לפתוח את התורה, אני צריך לפתוח דברים, אני צריך לעשות משהו שיממש אותי, להיות שקוע במשהו טוב. אם לא, כן, אוטומטית תהיה בנחשים ועקרבים.
זה מדהים שאנחנו מדברים מכמה זוויות ותמיד חוזרים לאותו עיקרון, לחיות את ההווה, לא להתעסק בעבר ולא לדאוג
בעתיד. כן, אבל לחיות את ההווה, לחיות את ההווה, אני רוצה לומר את זה, כי שאלו אותי, מה זה לחיות הווה? מה זה לחיות הווה? מה, איך חיים את ההווה? אז התשובה, יש לנו כלים. זה לא שאנחנו לא מציעים את הכלים. הכלים שלנו, זה באמת, זה התורה שלנו, זה הרוחניות שלנו. זה מה שהקדוש ברוך הוא לימד אותנו לחיות את ההווה. זה לא המצאה עכשיו. פתח את הבקשה, אדוני, פתח את החומש, תתחיל ללמוד פרשת מקץ עכשיו. תתחיל ללמוד זה עם רשי. בוא תגיד לי, אחרי שאתה מסיים את החומש עם רשי, אם הראש שלך אותו דבר לפני או אחרי, מבטיח לך שזה שונה. תלמד עכשיו והוויות, הבאי ורב, דף אחד, ותגיד לי אם זה היה לפני ואחרי אותו דבר, תתפלל עכשיו, תגיד לי, טוב, אבל בכוונה, לא סתם חומים איזה אחד עם הפרעת קשב וריכוז שנכנס ויוצא החוצה. תגיד לי אם זה אותו דבר, זה לא אותו דבר. וזה יש כלים, זה לא סתם תחיה את ההווה, אוקיי? תחיה את ההווה, איך אני חי את ההווה? יופי.
כן.
תשובה, יש כלים.
דובי, תראה, יש המון המון מה ללמוד, ואנחנו בשיחה מרתקת נורא, אנחנו נצא ממש בקצרה להפסקת פרסומות, ומיד נשוב. שבנו אליכם מאזינים ומאזינות יקרים, ואנחנו שוב, כאמור, עם עורך דין דובי ויינרוט.
שלום.
פחות על העבר ועל העתיד, יותר בהווה, אם אנחנו נתייחס ברוח הדברים שדיברנו בתחילת התוכנית. ואם נרצה לתת סיכום קצרצר, שבאופן לא מקרי, זה היה בעצם הכותרת, להתעסק בהווה, גם כשקשה לנסות להתעסק בדברים אחרים, בכדי לא לשקוע בעבר.
נכון.
עכשיו, אני רציתי לשאול אותך בעצם ברמה הפרקטית איך מורידים. עכשיו יש אדם שמתמודד עם זוגיות קשה, עם אובדן של אדם קרוב, עם ילד, לא עלינו. אני מדבר על דברים שגם בתוכנית הרבה מדברים וגם בכלל איתי, וזה דברים שמפורסמים שהמון אנשים מתמודדים איתם, עם ילד שסתה מהדרך. ואתה אומר, כן, נכון, זה חושך, זה קשה, זה אובדן, זה טראומה, זה טרגדיה חד משמעית. אנחנו לא מתכחשים, אנחנו לא מדחיקים, אבל אנחנו כעת מתעסקים בדבר אחר. אם תרצה באווירת מה שאמרת, אי אפשר לחשוב על שני דברים ביחד, או מים או נחשים ועקרבים. אז ברגע שאתה מתעסק במים, בהווה, בעכשיו, יש לך סיכוי גדול לצאת מהנחשים מהעבר ומהעקרבים.
נחשים מהעתיד.
סליחה, נחשים מהעתיד ומהעקרבים מהעבר בעצם. עכשיו, בתוך הדברים, אולי בלי לשים לב, אמרת גם, ענית לי על מה שרציתי לשאול, ברמה הפרקטית, איך אני עושה את זה? אז אתה אמרת לכתוב, אבל ישנם אנשים שלא יודעים לכתוב.
לא, אמרתי, חתבתי, אמרתי ללמוד.
ללמוד.
ללמוד, להתפלל, לעשות כן. חסד.
לא, בתחילת התוכנית אמרת, זאת אומרת, דיברת מתוך חוויה אישית, הלכתי, כתבתי, עשיתי, דווקא מתוך משבר, אני הרגשתי שאני יותר פורה וכולי, אבל בהמשך דבריך אמרת שבעצם מה שנתן גם להם כוח, דווקא בזמן המשבר, דווקא בזמן הקושי, בשביל לצאת משם, כן. בשביל להתעסק במים, ברמה הפרקטית, זה לעסוק בנתינה.
כן. אגב, כשאני אומר לכתוב, אני רוצה כן להתמקד בזה. תראה, לכתוב, זה דרך, זה אומנות. בסדר? זה אומנות.
אני, זה לא אומנות הנפש.
כן, שיפה. עכשיו, אם בדיוק, הגדרת יפה, זה אומנות הנפש. זה לא דווקא לכתוב, זה להתעסק, מה שנקרא, עם האדמה. לחוש את האדמה. זאת אומרת, זה יכול להיות אדם שאוהב לפסל, זה יכול להיות אדם שאוהב לנגן, זה יכול להיות אדם שאוהב להיות עם משפחתו באיזשהו מקום שהוא... זאת אומרת, אתה מבין מה אני מתכוון? זאת אומרת, זה כתיבה, זה מקום אחד, זה לא... כל אדם יש לו משהו שהוא נמשך אליו, שנקרא לזה, זה לא השואו אוף והאגו והזה, אלא המקום באמת שהנפש שלו מחוברת ואוהבת להיות שם, וסוף סוף אפשר להסתכל על זה ולא להיות מוסך מכל הדברים שהעולם מסיח אותנו, כי אין לך ברירה, אבל אין לך ברירה, זה לא תמיד רע, זה לא תמיד רע. זה בעצם, הנה, תתמקד.
אז אם אני רוצה לעשות סדר בדברים ולהפוך... לעטוף בעצם את מה שאמרת, ולהפוך את זה לארגז כלים בשבילי גם ברמה אישית, וגם למאזינים ולמאזינות שמקשיבים לנו, ורוצים להפיק תובנות מהשיחה הזו. אז אתה אומר בעצם, יש שני דברים חשובים, דווקא בזמן משבר וזמן קושי, גם לתת,
כן,
בהחלט. אבל באותו זמן גם לתת לעצמך אם תרצה.
כן.
זאת אומרת, להיות קשוב לנפש שלך, ללב שלך, לצרכים שלך, אחד זה יכול, גם ברמה של אולי אפילו הליכה לילית, גם ברמה של לנסות לחטט בתוך לבך מה הדברים שמדברים אליך שנותנים לך מנוחת הנפש.
אז כן, אני רוצה רגע לחבר, אם אתה מרשה לי לעצור אותך לשנייה, אמרת לתת, ומצד שני לתת לעצמי.
כן.
אני רוצה רגע לעשות איזה אפיזודה קטנה בעניין הזה. תראה, דווקא אנחנו לא סתם, אנחנו נמצאים פה בימי החנוכה.
כן.
שים לב למשהו מעניין. אתה בוודאי תמיד חכם, אתה יודע, כתוב שהגמרא אומרת שאם לאדם יש לו, למשל, אני לא אומר עכשיו וורט, אוקיי? זה לא וורטים, זה לא תוכנית הוורטים.
יסודות לחיים.
יסודות לחיים, זה לא וורט עכשיו, מה שאני אומר לך, כן? כלומר, אומרת שאם יש לאדם כסף לקנות רק או נר חנוכה או נר שבת, אז מה גמרא אומרת?
שלום בית עדיף.
גמרא אומרת שהוא יקנה נר שבת כשלום בית עדיף. וכאן יש שאלה גדולה, הרי לכאורה, מה זאת אומרת שלום בית עדיף? הרי תמיד אנחנו יודעים שפרסום מייניס עדיף. כשנר חנוכה עומד נגד הרבה דברים אחרים, תמיד אנחנו אומרים פרסום מייניס עדיף.
זה בעצם מבטא קידוש השם, שזה הדבר
החשוב
ביותר.
נכון, הדבר החשוב ביותר. פתאום שלום בית עדיף. מה הרעיון בזה? הרעיון הפסיכולוגי והמוסרי בזה, שהתורה מלמדת אותנו, זה שאתה לא יכול לעשות פרסום מייניס בלי שלום בית. אם אין לך שלום בית עם עצמך, אוקיי, או בתוך הבית שלך, עם אשתך, או עם ילדים שלך, אל תפרסם ניסים, בוא, אל תפרסם נס, ובוא, אל תלך למקומות האלה, יותר מזה. בכלל חג החנוכה זה מעניין, כל העניין הזה של נר ראשו ביתו, שים לב, שאין שום חג אחר בעולם או מצווה אחרת, שאתה לא יכול לעשות אותה מחוץ לבית. זאת אומרת, למשל, סוכה, לך תבנה אותה במקום אחר. אתה רוצה לאכול מצה, תאכל את זה בחוץ, לך תאכל מצה, ותעשה טיולים ותאכל מצה.
כל מצוות התורה בעצם, קריאת שמע ותפילין.
אתה חייב לרוץ הביתה. חייב לרוץ הביתה, שים לב, כולם רצים הביתה, לא משנה מה יש להם, אני יודע מה, לשמוע, לצפות, לראות, אני יודע מה, תכנונים עסקיים, תכנונים זה, כולם מתכננים את עצמם לרוץ הביתה, כי בעצם התורה מלמד, בוא, תתחיל מבפנים, זה בעצם החנוכה הזאת, תתחיל מבפנים. עכשיו, אתה נגעת בנקודה מאוד חשובה, כשאני אומר נתינה, זה רק אם יש לך בפנים שלום בית, וזה מאוד חשוב. קודם כל, אם אתה בפנים מעורער, ואתה כולך, לא יודע, אין לך שום, אתה יודע, אין לך סדר בראש, כן? אז הנתינה גם יכולה להוציא, זה נכון שיש קשר בין השניים, כי לפעמים, אבל אתה לא יכול לבנות את החיים שלך רק מבחוץ, אתה לא חי מבחוץ, אתה חי מבפנים, ומשם אתה יוצא החוצה. אז הנקודה הזאת היא חשובה להדגש, ולכן אולי נעמוד עליה, כן? כי השאלה שלי עכשיו, אתה אומר נתינה, תיתן כשיש לך בפנים את השלום בית קודם כל. הפרסום מיניסטר זה כשיש בפנים שלום בית, קודם כל זה חשוב.
כן, אבל איפה באמת הגבול? כי אני למדתי הרב דסלר במכתב מליהו, שאם בעצם בן אדם ימתין עד שהוא יגיע לשלמות,
כן.
אז הוא עלול לפספס את חייו.
כן.
אז במקביל, כן, אנחנו צריכים לשחק
די, נכון,
בשתי ההילוכים
כן,
הללו.
כן, אז אתה צודק, אבל הכוונה היא לא שלום בית שתהיה מושלם. תרגיש, הנה, עכשיו אני מושלם כדי לצאת לעולם. הכוונה היא שאתה לא הרוס מבפנים. זאת כוונתי. זאת אומרת שאתה לא, אתה יודע, אדם שבפנים הוא רכוב, אוקיי? או שבפנים הוא מאורער כולו, אוקיי? אז זה הכוונה, זה לא שאתה צריך להיות מושלם עכשיו מבפנים, אלא שאתה תהיה איזשהו, אתה יודע, יהיה לך, נקרא לזה סוג של שלוות הנפש פנימית, כדי שבאמת תוכל ללמד ולהקנות לאחרים את מה שאתה רוצה. זה לא שזה חייב עכשיו, אתה יודע, עבודת חיים עד 120, ואז זה הולך תצא החוצה.
לא, ברמה מסוימת, גם ברגע שאתה נותן, היה איזה מרצה שתמיד היה אומר, שאחד תמיד מושפע ממנו, שזה הוא עצמו, כאשר אתה מדבר לאחרים, זה בדרך כלל...
האמנתי כי הדבר אומרים.
כן, כן, אלא בן אדם מאוד מאוד רחוק מעצמו, בצורה קיצונית.
כן.
אבל, אז בעצם מה שאתה אומר, שוב אני חוזר למה שדיברנו, שבזמן קושי תתעסק בנתינה, נתינה לאחרים ונתינה לעצמך, שמקודם דיברנו ברמה הטכנית, תעזור לנזקקים, תראה איך אתה מעניק לאחרים, לילדים שלך, לסביבה שלך, לאשתך, כן, וגם לעזור לעצמך ברמת הנפש, תראה למה אתה מחובר. אז אתה אומר, גם בנושא הזה של מתן עצות וללמד אחרים ולעזור לאחרים ברמת האינטלקטואל, ברמת התובנות נקרא לזה, תראה שאתה גם עוזר לעצמך, נותן עצות לעצמך וגם ליישם אותם. ואז בשילוב הדברים...
חד משמעית, אתה יודע, אחד הדברים שאני אוהב מאוד בגמרא שם, אני לא זוכר, היה שלושה שלמדו, ואז הם שאלו מה הדבר הבא שלומדים. אני לא זוכר מי זה היה, אז אחד, אתה זוכר את זה? אז אחד אמר, אחד רצה תהילים והשני לא רצה. תנאים אני מדבר איתך, אמוראים. אז ברגע שהתחיל ללמוד, השני קם והלך. מה זה מכוונה? אין אדם לומד ללמה שליבו חפץ, כלומר...
ממקום שליבו חפץ.
ממקום שליבו חפץ. אתה לא יכול להשיב אותי פה וללמד אותי משהו שאני לא...
אני חייב להיות מחובר בנשמה שלי.
חייב להיות מחובר בנשמה שלי, זה חשוב מאוד אגב, כן? זאת אומרת, הנתינה הזאת צריכה להיות במקום שבאמת ממלאת אותך, כן? אם זה... אתה יודע, בסופו של דבר אתה רק רוצה לברוח הביתה, זה נתינה כלפי חוץ, זה לא נתינה, כן?
אז שוב, אני רוצה כן לתת סיכום ברמה הפרקטית. אם אדם עכשיו מתמודד, ואנחנו מתמודדים כל הזמן, גם עם מצב כלכלי קשה, ואחד עם מצב משפחתי מורכב, או חולה בבית, אז אם בן אדם בעצם רוצה להתמודד...
שמע, אני אגיד לך משהו, נראה, אני אעשה את זה בחצי דקה. באמת אני אומר, אני בקטע הזה אני פרומר מאוד. זאת אומרת, כמו שחני פעם אמרה, היה לי מצב רוח, שום דבר, שום דבר לא הצליח להוציא אותי מזה. הלכתי למטה בלובי של המלון ושמעתי שני זקנות אומרות אחת לשנייה דבר תורה ונהייתי בן אדם אחר. זאת אומרת, אני מאמין שהכלים קיימים. הקדוש ברוך הוא שלחנו את הכלים האלה, הם קיימים בתורה, הם קיימים בכל אדם מה שליבו חפץ, שילמד משהו שליבו חפץ, משהו רוחני. כל כך הרבה מגוון יש לנו היום, בלי סוף. תשמע שיעור טוב, תלך לשיעור טוב. אתה יוצא החוצה, נקודה, זה פשוט תלך. זה כמו, למה זה לא קורה? כי לפעמים אנחנו לא באנו ללכת למכון כושר, מה שנקרא.
כן.
מי שהלך אף פעם לא מאוכזב, בוא נאמר ככה, אתה קצת, זה בריאות הגוף דבר חשוב, כן?
כן.
ועדיין בריאות הנפש, פי מיליון. אז השאלה היא, פשוט,
פשוט קח את הרכב ותיסע.
כן, כן, תיסע.
זה מעניין כי זה נותן לי עכשיו, שופך אור חדש על מה שחזל אומרים, שאם פגע בך מנובל זה, מושכו לבית
בדיוק,
המדרש. בעצם
בדיוק.
תמצית כוונותיו ורצונותיו הזדוניות של היצר הרע, להביא אותנו למצב של עצמות,
בדיוק.
של דכדוך. ואתה אומר, בשביל לצאת מזה,
אור,
תורת השם משיבת נפש.
כן, נשמת השם תורת אדם.
אנחנו שוב חוזרים לאור, לימי החנוכה.
כן, חנוש מעית, אין לי משהו אחר להגיד לאף בן אדם. הקדוש ברוך הוא נתן את זה, זה כל כך לא טבעי ללכת אחרת, זה לא תצליח, נקודה, לא תצליח.
אתה יודע, זה מדהים, אני יושב ומקשיב לך, ואני רואה איך הדברים כמו לגו מסתדרים אחד עם השני, והכל מחובר, בסופו של דבר גם מתחבר לחנוכה, כי נר מצווה ותורה אור. זאת אומרת, אם אתה רוצה לצאת כעת מהחושך, מהאפלה, אתה חייב פשוט להדליק, להציץ.
חד משמעית.
ואם אתה רוצה לצאת כרגע מהמצב הזה של האפלה ברמה הנפשית, של הדכדוך, של החושך התהומי הזה, שכעת אתה נשרוי בו, אתה חייב נכון. להדליק את התורה אור.
ואם אתה לא יודע ללמוד גמרא, תלמד חומש עם רשי. ואם אתה לא יודע חומש עם רשי, תיקח מישהו שילמד לך חומש. משהו קטן, אין מישהו שאין לו שייכות, זה לא שייך. קח את המקום שאתה אוהב, אגדתות, תלמד משהו, אין מישהו שלא יכול.
אני חייב בהקשר הזה לומר לך, אני שמעתי בשם מרן הרב אלישיב, זכר צדיק קדוש לברכה, הוא הסביר מדוע התורה מכנה את התורה כשירה, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. אתה דיברת על מגוון אומנויות, על ספרות, על פיסול. הוא אמר, לא. שירה זה תחום שכולם מחוברים אליו. אחד אוהב מוזיקה כזו, אחד אוהב מוזיקה אחרת. שקט, חסידי.
רק משהו זה השווה לבוא לפה היום.
אין אדם שלא מתחבר בצורה כזו אחרת. ואגב, מה שאתה אומר זה רלוונטי גם לגבי גברים וגם לגבי נשים.
ודאי, מה שאלה
בכלל. בעצם מה שהנשמה שלו זקוקה. אני שוב נאלץ, במסירות נפש, לצאת לעוד מקבץ פרסומות קצר, ותכף נשוב לשיחה מרתקת. כן, מאזינים ומאזינות יקרים, שוב חזרנו אליכם. כאמור, אנחנו יושבים כאן לשיחה מרתקת, גלויית לב ורבויית תובנות ועצות חשובות לחיים עם ידידי עורך דין דובי ויירות. אז שוב שלום.
שלום וברכה.
והייתי רוצה כעת להתייחס גם לימים שבו אנחנו נמצאים מהחנוכה, נר שני לחנוכה, וגם לסיפור האישי שלך. בעצם מה שמיוחד בחג החנוכה, חשבתי על זה אתמול, שבעצם יש שני מהלכים. יש, אם אנחנו משתמשים בצמד המילים אמונה ונס, אז התפיסה הרווחת היא שנס מוביל לאמונה. פגשתי לא מעט אנשים בעלי תשובה, או אנשים שעברו תהליך של התחזקות בחייהם, ברמה הרוחנית, בקרבת השם וכדומה, ואתה שואל מה קרה? ומספרים לך, ראינו את הקדוש ברוך הוא, ראינו פה נס. אז זה בעצם הגביר והעצים את האמונה שבליבנו. מה שמעניין בחג החנוכה, שאם אנחנו מתייחסים לאירוע שקרה אז, אנחנו גם מתייחסים לנס ואמונה, אבל בסדר הזה. בסדר ההפוך. זאת אומרת, האמונה קדמה לנס. זאת אומרת, הם עמדו כאן ביום הראשון, והיה שמחה גדולה, בגלל שכפי שאמרת, הם חיו את ההווה, כפי שאנחנו צריכים לחיות, לא לפחד מהעתיד, ולא לבכות על העבר, אלא להתמקד כאן ועכשיו במה הצעד שאנחנו יכולים לעשות. מהו המכון כושר שאליו אנחנו יכולים לצאת ברמה כן. הפרקטית, ברמה הפיזית, וגם ברמה בעיקר הנשמתית, הנפשית כן. שלנו. זאת אומרת, היה להם את כל הסיבות להישבר, גם היה פה חוסר סיכוי. אתה יוצא קבוצה כן. כל כך קטנה נגד מעצמה שאי אפשר להתמודד איתה. אתה עומד כאן בבית המקדש, הכל מרוסק, הכל שבור, הכל רצוץ, ואתה מטלין פול. ואומרים, לא, 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 לא. יש כאן אמונה. אנחנו מאמינים שמי שמנהל את העולם, הוא בעצם ייתן לנו את הכוח לגבור מעטים מול רבים, חלשים מול גיבורים. אנחנו מאמינים שזה שנתן לנו את השמן זית עכשיו, ימשיך גם מחר.
כן.
ובעצם מה שהוביל לנס, זוהי האמונה. מה שכאמור, בדרך כלל קורה הפוך. אנשים ממתינים לנס, ואז אומרים, שנייה, שנייה, שנייה. יש איזה מאמר חזל שאומר, אילולי ראית לא האמנת, והפכו לגל של עצמות. זאת אומרת,
כן.
לפעמים אנחנו צריכים לראות כדי להאמין. אבל ברגע שבן אדם מאמין, דווקא זה מוביל לראייה. ואני כשעקבתי, הייתי גם גילוי נאות, ידיד קרוב של אח של חני, יונתן, גיסחה. ואני זוכר את התהליך בתוך השנים הללו. ושם ראיתי בחוש מהי אמונה שהובילה לנס. זאת אומרת, כן. כזכור, הרופאים בהתחלה הקציבו לה...
שנה וחצי, חצי שנה, שנה, שנה וחצי.
שנה וחצי במצב האופטימי
כן,
ביותר.
כן.
בזמן ש...
בסופו של דבר 9 שנים.
9 שנים. זאת אומרת, זה מעניין, אתה מדבר על 9 שנים, נתנו לה שנה, ובעצם הוסיף על השמונה.
אפילו עשר, זה לא חשוב, 9 או 10, כן.
ובעצם ראינו כל הזמן, גם במהלך השנה וחצי הללו, התרכזות בהווה, והתמקדות באמונה. ופה אני שואל אותך, שאלה קצת מאתגרת ברשותך, אבל אני שומע המון אנשים שנזרים, ומרגישים אי נוחות, אבל בסוף פותחים ואומרים, אנחנו מפחדים שזה יפגע לנו באמונה, המשבר שאותו אנחנו חווים כרגע. זה יכול להיות מול ילד שסוטה מהדרך, זה יכול להיות מול אובדן של אדם, זה יכול להיות מול מצב כלכלי, בכל נושא שהוא שיש משבר גדול שמאיים, ואנשים נאחזים בקרנות המזבח, הם רוצים את הקדוש ברוך הוא איתנו. כי כן. מבינים שכאשר הוא שם, אז הכל נראה אחרת ומפחדים לאבד אותו. ואני כן. שואל במצבים כאלה, ושוב אני מתנצל על הרגישות שבשאלה, אבל כיוון שאני מודע לתועלת הרבה...
לא, תשאל את זה הכי ישיר, זה בסדר.
כן, אני, אתה יודע מה, אני אומר דווקא לאותם אנשים שאומרים את הפתיח, אני לא נעים לי להגיד, אבל אני מפחד. אני חושב שזה הדבר שהכי נעים לומר, מכיוון שמי שבסוף שואל יכול להתמודד, ולצאת מזה, או להמשיך לאחוז באמונה, בקדוש ברוך הוא. דווקא אדם שלא נעים לו לשאול, אני חושב שצריך מאוד מאוד להיות לו לא נעים, שלא נעים לו.
נכון. נכון. אז אתה שואל איך לא מאבדים את האמונה, כן. תראה, אני רוצה, הנגעת בו בהרבה נקודות. ראשית כל, אני כופר ב... כופר ב... אני מקווה לומר, אנחנו מדברים על אמונה, סליחה שלא כופר, אבל כופר באנשים ש... זאת אומרת, מה הכוונה? אדם שמחפש להיות מאמין מתוך נס, אוי ואבוי לו. אוי ואבוי לו, כי החיים שלנו לא עובדים ככה. זאת אומרת, זה מה שנקרא...
במקום שנגמרת הידיעה, באה אמונה.
נכון, ודבר שני, לא קשור, אתה יודע, אנחנו נמצאים בעולם נתון, אפשר לדבר על זה שוב, אפשר לדבר על זה גם בפני עצמו, בלי סוף, על העניין של צדיק ורע לו ורשע וטוב לו, והתשובה הזאת לא ניתנה גם למשה רבינו, ואדם שמחפש להתעלות על הנס... אז, וזה מה שמדד אצלו לאמונה, הוא בעצם מודד את הקדוש ברוך הוא, האם טוב לי או לא טוב לי. זה פחות או יותר מה שאתה אומר. זאת אומרת, האם בסופו של דבר מתגלה לי חיים טובים, או שמתגלים לי חיים לא טובים, ועל פי זה אני, זה מדד האמונה שלי, אז אתה באמונה, זאת אומרת, ודאי שעדיין יש אמונה, אבל היא ברמה נמוכה. בעיניי ברמה נמוכה. אתה יודע, אומרים על נבוכדנצר, שהוא שר שירים יותר יפים משל הקדוש ברוך הוא, משל דוד המלך, נכון? משל דוד המלך, עד שכבר הם בישו, עד כדי כך, בישו את שירותיו של דוד המלך. אז כתוב, עד שבא מלאך וסתרו על פיו, כך כתוב בגמרא, על נבוכד נצר. שואל רב חיים שמואל לויץ, תגיד לי, מה יש לי לסתור על פיו? שר יותר טוב, תפרגן לו, מה הסיפור? מה אתה משתיק אותו? אבא שלי מאוד אהב את החיון הזה. אז הוא ענה ככה, נבוכדנצר, סתרו על פיו הכוונה, נתן לו מכה קטנה. איך אומרים, אתה מלך, אתה הכל, נתן לו איזה משבר, נתן לו בומבה. ואז הוא הפסיק לשיר. הפסיק לשיר. ודוד המלך לעומת זאת...
אהבה שתלויה בדבר.
אהבה שתלויה בדבר. דוד המלך לעומת זאת שר בכל מצב.
כן.
טוב לו, רע לו, שר בכל מקום. ממעמקים
קראתיך השם.
לכן זה הראה בעצם, הסתירה על פיו ושתק, זה מראה בעצם על הכל. זה מראה כמה הרבה יותר השירה של דוד המלך, עם אמונה הרבה 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 יותר גדולה, בעצם של נבוכדנצר, ששר רק שטוב לו. אגב, אני יכול להגיד את זה גם על היום, שהרבה אנשים באמת, זה קשה לי קצת לראות לפעמים. אני יכול להגיד לך, הרבה אנשים, אתה יודע, אנחנו בעולם הדיגיטלי, הרשתות, הטכנולוגיה, הרבה אנשים מראים בחוץ, אתה יודע, נותנים מוסר לאשים, תחשוב שפע, יבוא שפע, כל מיני, אתה יודע, משפטים, והם חיים באושר רב, או שאיזו אישה אחת שהתחתנה עם איזה עשיר גדול, והיא מלמדת אחרים איך לחיות. ואני אומר, בואי נה, תקשיב, סתירה קטנה על הפחס שלום שלא יהיה לה, שאלה עד 120 אושר ומכן. גם אז תשאירי. כלומר, זו שאלה שזה קצת מפריע לי לפעמים מהתוכחות האלה, כן?
את לך.
לאט לך, לא יודע, אולי אתה, אתה יודע, אני לוקח את זה ברבון ובגלל, להפך, דווקא אנשי התורה, אנשי האמונה האמיתיים, זה אנשים שהם מאמינים, איך אומרים, אם תחנה לי מלחמה, לא יראה לי בי, כן, ואם תקום, מה לי מלחמה, בזאת אני בוטח. זאת אומרת, האמונה האמיתית היא בכל מצב, זאת אומרת, זה בדיוק זה, זה להאמין, חני תמיד הגדירה שהמחלה, אחד היתרונות שלה, זה שהיות ואין לי מושג כבר מה יהיה, אז ככה צריך לחיות, זאת אומרת, באיזשהו מקום. תחשוב שאתה שט בספינה, ואתה לא יודע אם ניקח אותך המלאך, רק אתה יודע שיש מלאך טוב, איזשהו, מה שנקרא, מנהיג ספינה, שיקח אותך למקום טוב. הטיול הזה לפעמים הרבה יותר יפה, מטיול מתוכנן, שכל דבר שמתפקשש באמצע, מה שנקרא מפיל את הכל לתהום. לפעמים ללכת ולשוט ולהגיד, אני לא יודע מה היה בעבר, אני לא יודע מה יהיה בעתיד, לא יודע, זאת אומרת, אני לא נכנס לעבר, לא יודע מה יהיה בעתיד, הקדוש ברוך הוא תשיט אותי לאיפה שאתה, אני סומך עליך, זאת האמונה החזקה ביותר, זאת האמונה האמיתית והחזקה ביותר. עכשיו אתה שואל אותי, האם כשפחות טוב לי, כן, אדם צריך להתפלל על אמונה, אגב, כתוב את זה, אנשים, יש איזה שיר, מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד. זה לא נכון המילים האלה, שמעתי על זה מהרבה רבנים אגב גם. זה לא נכון, מי שמאמין מפחד מהאמונה לאבד, אדם צריך להתפלל על אמונה, כן? אדם צריך להתפלל על זה כל הזמן. עכשיו,
הוא צריך לפחד שחלילה לא יאבד את האמונה שלו?
לא, הוא צריך תמיד להתפלל גם על זה. אדם צריך להתפלל גם על האמונה.
כן, אמא שלי תמיד הייתה אומרת שאמונה זה מלשון אימון, צריך כל הזמן להתאמן על זה.
בדיוק, יפה, נכון, זה נכון, נחל שהוא, נכון, אמונה זה משהו שאתה, בדיוק זה, בדיוק מה שאמא שלך אמרה, נכון, יש לזה ראיות בגמרא אגב. אז אני חושב ש... אני חושב שהשאלה של אמונה זה לא שאלה של מה המצב שלי בחיים, זה לא... מי ש... איך אומרים? האמת שיוסף הצדיק, אחד הסיבות שהוא קראו יוסף הצדיק, אנחנו נדים עליו עכשיו, זה בגלל שבכל מצב הוא האמין בקדוש ברוך הוא, גם כשהוא נפל לתוך הבור, וגם כשהוא נהיה מלך, האמונה שלו הייתה אותו דבר, לכן הוא צדיק, כי באמת זה לא היה מדד לפי, וואו, איך, מה קורה לי כרגע בחיים. לכן אני חושב שנכון, אנחנו רוצים חיים טובים, אנחנו מתפעלים, ודאי כל אדם רוצה. אדם רוצה שיהיה לו פרנסה, ואושר, ונחת, והכל וזה וזה, אבל זה לא צריך להיות המדד שלך, אתה לא מודד את הקדוש ברוך הוא לפי זה. אוי ואבוי אם זה, אם זה המצב.
תראי, כשאני שואל על אמונה מתוך משבר, ואתה מצטט, מרבה לצטט את רעייתך, זיכרונה לברכה, את חני, אז אני נזכר באיזשהו רעיון שנערך איתה. והיא נשאלה על ידי אדם לא דתי.
כן.
האם אין לך שאלות באמונה? האם אין לך פיקפוקים? בכל אופן,
נכון.
עוללים קטנים.
כן.
בעל צעיר. החיים עייפים. שפתאום נגדעו, ופתאום ימייך ספורים.
כן.
אין לך שאלות? אז הפתיע אותו. היא אמרה לו, כן, בטח יש לי שאלות על הקדוש ברוך הוא, יש לי המון שאלות עליו. הוא לרגע שמח, עד שהוא שמע את המשך התשובה לפיה, יש לי המון שאלות, אני זוכר את הנוסח שלה, היא אמרה, למה יש לי בעל כזה מקסים, כמובן שמתייחסת אליך, ילדים כל כך חכמים ויפים וטובים, יש לי המון שאלות. זאת אומרת, התפיסה, הנקודת הנחה, שממנה אנחנו צריכים לצאת, האמונה היא דבר שאנחנו צריכים...
איך אומרים, צדקה ממני, אתה יותר יפה, אני רק, אני יודע, אני...
כן, אבל אני כן הייתי רוצה...
לסיום הרעיון אני יכול להגיד יותר טוב, רק היא לא פה,
כן. אבל אני כן הייתי רוצה לסיכום הרעיון, כי זו נקודה מאוד מאוד חשובה. אני שואל ברמה הפרקטית, כעת בן אדם מרגיש חוסר באמונה, ובכוונה אני שואל ברמה הפרקטית, מכיוון שבצורה מאוד מאוד יפה ותועלתית ואפקטיבית, בתחילת, סליחה רגע דובי, בתחילת התוכנית, השאלות נשאלו, ואתה בהתחלה דיברת בכלל, בצורה רעיוניסטית, ובשלב מסוים הורדת את זה לפסים פרקטיים. כאשר אם דיברנו על קושי ומשבר וחושך, אמרת לכו תעשו אור,
נכון.
תעשו טוב לעצמכם, תעשו טוב לאחרים, בזמנים שאתם מרגישים מספיק חזקים ויציבים, פתחו גם את מגירת הכאב.
נכון.
אז כיוון שזה גם שאלה שנשאלת לא מעט, משבר באמונה שחלילה, חלילה, חלילה עלול להגיח, אז אתה אומר, תשמע, זה לא נכון לעשות דבר כזה, אבל אני שואל ברמה הפרקטית, לא נכנס כעת לנכון, לא נכון, זה המציאות כרגע שבן אדם מרגיש סדקים באמונה. מה אתה מציע לו מניסיונך לעשות ברמה הפרקטית? ללמוד פרקי אמונה, לשמוע הרצאות, מה לעשות?
אני אגיד לך מה, זה יהיה נורא אם אני אגיד לו מה לעשות. כל אחד יודע מה הוא צריך לעשות, רק הוא לא עושה.
כן.
הוא יודע מה הוא צריך לעשות. אחד רוצה לרוץ בפארק, ואחד רוצה לשמוע מוזיקה, ואחד רוצה לנגן, ואחד
אמונה,
רוצה...
אמונה, אני מדבר על אמונה.
על אמונה זה, אני אמרתי לך, אני פרומר, זה ללמוד. אני נורא פרומר בעניין הזה.
זאת אומרת, הנשמה זקוקה אותה, בעצם...
איתו, ללמוד איתו חומש עם רשי על... מי, תגיד לי, כמה אנשים נכנסים לשבת? על הדבר הכי בסיסי, שתיים מקרא ואחד תרגום, כלומר, האם אתה נכנס על שבת, אתה יודע באמת, כשאתה קורא בקריאת התורה, אתה שומע בבוקר את הבעל קורא, אתה באמת יודע את החומש עם רשי? אם אתה לא יודע, שם הבעיה שלך.
מדהים.
שם הבעיה שלך, אדוני.
איזה מדהים, כתוב, זה שוב אתה שופך לי אור בצורה חדשה על כל מיני נושאים שהיו ברורים לי בצורה אחרת. ישראל, אורייתא וקודשא בריך הוא חד. זאת אומרת, אם בן אדם ישראל רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא, שילך לתיווך,
בדיוק.
שזה בעצם אורייתא. מדהים. אז אנחנו פתחנו את התוכנית בנושא הזה של כנר מצווה, וסיימנו את הנושא של בסוף, 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 כל הנחלים הולכים לים, שזה מהתורה הנשאבים. אני רוצה להודות לך מעומק הלב, בשמי ובשם כל המאזינים והמאזינות, על הדברים המחכימים והתועלתיים שנתת לנו בימי חנוכה הללו. ובעזרת השם שנשמע ונתבשר רק בשורות טובות ונראה תמיד אור, גם בזמני חשיכה נתמקד רק בו.
אמן.
תודה רבה דובי, חנוכה שמח. טוב, אז תודה רבה לעורך דין, סופר, מרצה, ידידי דובי ויינרוט. דובי. אז אנחנו סיימנו שעה מרתקת, מלאת ועמוסת תובנות חשובות לחיים. נצא להפסקה קצרה, בעזרת שמיד נשוב עם אורח מיוחד לעוד שעה נוספת, מענגת, חשובה, תועלתית, שמתאימה לחנוכה.